יחסי, בדיוק. אין דבר כזה הרבה או לא הרבה. יחסית למה? זה הרבה. בתור שנים אני מסכים שזה הרבה. האלף ימים זה לא הרבה, 1,003 שנים. אז מה זה והרבו הימים? מה הכוונה? יחסית למה התרבו הימים? נהיו הרבה ימים, והרבו הימים שהימים נהיו הרבה. מה הכוונה? בפשט, מה הנביא רוצה להגיד שכאומר שנהיו הרבה ימים? כן, נכון, אבל מה זה הרבה? כתוב, היו 20 שנה. 20 שנה זה הרבה? זה הרבה 20 שנה? תלוי, מאז בריאת העולם, אז 20 שנה זה קצת, נכון? בשביל החיים שלך, חודש זה הרבה. מה הכוונה? הרבה פעמים עברו 20 שנה בתנ"ך, אבל לא כתוב שהם היו הרבה. רק כשרוצים להגיד שזה היה הרבה, מה הכוונה? הרגיש הרבה, מתי מרגישים הרבה? בקול, רק בקול, כי אני לא... מי אמר שאפשר פחות? נו, אתם יודעות כבר את העיקרון, מתי זה הרבה? שכל יום מתי כל יום מרגיש הרבה? שקשה, נכון. אתם יודעות מתי השיעור הזה ייגמר? עוד הרבה זמן. כשמשעמם, כשקשה, זה עובר לאט. והרבו הימים, הכוונה, קשה. קשה. לא ימים נעימים, לא ימים קלים. הולכות לעבור 20 שנה קשות. למה? זה הרבה, הרבה, אין, זה לא הרבה או קצת. זה באווירה, עם ישראל מרגיש שזה הרבה זמן. והרבו הימים, זה עוד יום ועוד יום, ודקות לא עוברות, זה לא אף, זה לא טס. משהו גורם לימים להיות פחות נעימים. רבים לשון צער, ככה חז"ל אומרים. ויינאו כל בית ישראל אחרי השם. אז מה זה ויינאו? רש"י נותן לנו פה שלושה פירושים. איזה פירוש נכון אתם חושבות? שלושתם, נכון. פרק ז' פסוק ב', אומר רש"י ככה. ויינאו, קודם כל ויינאו, הוא אומר שזה מכוח שמואל. עוד לא הגענו לשמואל, בסדר? אבל נזכור את רש"י. ומה זה ויינאו? פירוש ראשון לשון המשכה הוא, ולשון ארמי הוא. תתנאו לפולחני, וכן ולא נע בהם. אז הפירוש הראשון ויינאו זה נמשכו, וימשכו כל בית ישראל אחרי השם. הפירוש השני אומר רש"י, מנחם חיברו, ויינאו לשון יללה. מנחם חיברו, הכוונה שהיה מישהו שהיה לפני תקופת הראשונים, חל לפני יותר מאלף שנה, קוראו לו מנחם בן סרוק, הוא חיבר את ספר המחברת. מחברת זה כמו מילון של כל המילים בעברית, הוא כתב את השורשים. כל המילים שבתנ"ך. אז מנחם חיברו, הכוונה במחברת, ויינאו לשון יללה, כמו נהי נהייה במיכה. וכן לא נע בהם. אז הפירוש השני שרש"י מביא, זה, ראשון זה נמשכו אחרי השם, שני זה ייללו אחרי השם. ופירוש ויינאו אחרי השם, שהתאבלו על מעשיהם הרעים ושבו אחרי השם. לשון אחר, פירוש שלישי. ויינאו כמו ויתאספו, ונקבו אליה כל הגויים, מתרגמים ויתענון לתפילת בה כל הממיה. אז יש שלושה פירושים מה קרה להם, בסדר? פירוש שני הם נמשכו אחרי השם, פירוש שני הם התאבלו אחרי השם, פירוש שלישי הם התאספו אחרי השם. אז מה הפירוש האמיתי של ויינאו? שלושתם ביחד. איפה נוהים אחרי השם? באיזה מקום? אם את רוצה להימשך אחרי השם, איך את רוצה את זה? בלב בעיקר, לזה התכוונתי. זה תהליכים מאוד ליביים, מאוד פנימיים. האומה עוברת תהליכים שקשה מאוד להגדיר אותם, קשה מאוד להסביר אותם, כי תהליכים בנפש, בנשמה, בלב. אז זה תהליכים גם מאוד אינטימיים. זה לא ביחד. בנות, בואו נימשך אחרי השם. זה לא הולך, נכון? זה במסתרים. בתוך חדרי הלב, אני שכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי. זה תהליכים מאוד מסובכים, שיש בהם עליות וירידות ומשברים ותקוות ונפילות וצמיחות מחדש. זה לוקח הרבה זמן, שנים. במשך השנים האלה כל אחד בתוך עמוק בתוך להבו קורה משהו. מה קורה? קורה משהו שאפשר להסביר אותו רק עם שלושה פרשנים ביחד, רש"י אומר. מה שאומר שזה משיכה פנימית להשם, זה לא משיכה רגילה, זה משיכה שיש בה הרבה כאב. מוסר כליות, הרבה איסורי מצפון, הרבה שברון לב. זה כמו תהליך של גדלות. אנחנו, עם ישראל צומח. עכשיו הוא צומח לא באוהה ולא במלחמות, ולא בזבנגים כמו במלחמות מול פלישתים. זה תהליך שמתרחש בחדרי חדרים, אבל זה ביחד, זה ביחד. הם גם מתאספים. זה לא תהליכים פרטיים, זה לא תהליכים אינדיבידואליים. ויש איזה רצון להתקבץ, יש איזה אחדות שהולכת וצומחת, ויכול להיות שאף אחד לא מדבר על זה. מי יודע שזה קורה? רק נביא יכול לדעת שזה קורה. זה לא פרשן ולא סוציולוג ולא... זה נביא, נביא כותב את הפסוק הזה. נביא יודע להגדיר, זה אצל מיליוני אנשים קורה, ואצל לא, כל אחד זה קורה באופן שונה, בעוצמה אחרת, בזווית אחרת, בדגשים אחרים. אבל הנביא יודע לספר שיש פה תהליכים אישיים מאוד 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 עדינים, מאוד פנימיים, מאוד כנים, שעם ישראל חוזר על השם. עם ישראל חשב שהוא מאוד צדיק, הוא קיבל זבנג, הוא חשב עוד פעם שהוא צדיק, ועכשיו הוא קיבל עוד מכה קשה, ואז תהליכי תשובה אמיתית. ואז אנחנו מכירים פסוק ה'. ויאמר שמואל, קבצו כל ישראל מצפתה, ותפלל בעדכם. שמואל ידע את פסוק, סליחה. איך הגעתי ל... פסוק ג'. ויאמר שמואל, כל בית ישראל אמור, הוא אוסף אותם. אם בכל לבבכם אתם שרים אל אדוני, אסירו את אלוהי הנחם מתוככם והשטרות, ואחינו לבבכם אל אדוני, ולבדו לבדו, ויצא אתכם מיד פלישתים. אז מה אתם לומדות מפסוק ג'? שאיפה פסוק ב' מתרחש? מאוד מאוד בלב. איך אתם יודעות שזה בלב? מלא עבודה זרה. עם ישראל מלא עבודה זרה. אסירו אלוהי הנחה והשטרות. עבודה זרה זה לא עבירה קלה. יש עבירה קלה? לא. אבל תסכימו אותי שאם חלילה מישהי לא אמרה מודה אני בבוקר, חלילה חלילה, בסדר? זה לא כמו עבודה זרה, נכון? אפילו אם מישהי הזיזה בטעות מוקצה. זה כבר יותר רציני, זה עדיין לא עבודה זרה. אפילו אם מישהי, יש לכם משהו יותר דעתי? אני אגיד משהו ממש חמור, אפילו אם חס וחלילה מישהי דיברה לשון הרע. זה חמור כמו... זה עדיין לא כמו לעבוד עבודה זרה. לעבוד עבודה זרה, אנחנו לא מבינים מה זה, אנחנו יודעים שזה כמו גילוי עריות שפיכות דמים, זה על אותו לבל. אז עם ישראל שקוע, זאת אומרת, את פסוק ב' אף אחד לא יודע חוץ משמואל. או כל אחד לבד. כי הם נוהים אחרי השם, נוהים אחרי השם, אבל בחוץ לא רואים את זה. בחוץ רואים מסיבות טבע, רואים בחוץ. בחוץ רואים משהו קטסטרופה. בחוץ, חוץ משמואל, תשאלו אותו, יגידו, מה פתאום? אתה מנותק, אתה תלוש, תעזור. מה פתאום? בחוץ לא רואים. כמו שעם ישראל הוא אחדותי, סופר סופר אחדותי. מה זה אחדותי? אחדותי, הכוונה שכל אחד מוכן למות בשביל השם. לפעמים רואים את זה בחוץ, לפעמים לא רואים את זה בחוץ. לפעמים בחוץ רואים איך 100 אנשים, כנראה עם בעיות נפשיות קשות מאוד, מפריעים לתפילות ביום כיפור. ואז כולם אומרים, אוי ואבוי, 100 אנשים שלא תפילות ביום כיפור. ומצלמים אותם, מדברים, אוי, כולם קוראים. אבל כמה ימים אחרי זה מתברר שכולנו מוכנים למות למען כולנו. זה תמיד היה, אתם יודעות, זה לא התחיל משמחת תורה, זה תמיד היה. תמיד, אבל לא תמיד רואים את זה, לא תמיד יש לנו נביא שיודע להגיד פסוק ב'. אז יש פה, יש נביא. ולכן הנביא לא שואל אותם, הנביא יודע. הוא אומר להם, הוא יודע מתי להגיד את זה. מתי הנביא יודע להגיד את זה? והשנייה הנכונה, לא מוקדם מדי. קורה פה משהו שהוא לוקח הרבה זמן, והוא כואב, וזה לא מצהלות וטופי ניצחון. משהו מאוד 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 לא פשוט. הרבה זמן, הרבה זמן זה אין זבנגים, הוא הבת אחת. לא, לא הולך. ועדיין מלא אלוהי נחה ומלא השטרות. זה לא חטא אחד, זה המון סוגים של... עבודה זרה זה תרבויות פסיכוטיות. תרביות מופרעות כאלה, של שיכרון חושים, של השתוללות, של גסות, של פרעות. הם מסתפרים בצורות מוטרפות ומתלבשים בצורות כמו עובדי עבודה זרה, כמו אינדיאנים, פרעים, פרעים כאלה. אבל בתוך הלב, פסוק ב'. בתוך הלב פסוק ב'. ושמואל יודע מתי, כי הוא נביא. אז הנביא, איש האלוקים יודע לשים את האצבע ולהגיד, עכשיו! הם לא עושים את זה לבד. עכשיו, זהו. לא אומרים את זה קודם, אומרים את זה קודם, זה יכול להרוס את הכל. כן. יכול להיות, ויכול להיות שעבודה זרה זה בתור, בגלל שמסוג במלחמה. אני לא יודע, זה יכול להיות גורם את זה, זה יכול להיות גורם את זה. כשמפסידים במלחמה, הייתה לנו איזו דוגמה קטנה, הפסדנו לכמה שעות במלחמה בשמחת תורה. לשמונה שעות הפסדנו במלחמה, זה הספיק לשכנע אותנו. אבל הם לא הפסידו שמונה שעות, הם הפסידו לגמרי. והפלישתים לא היו יותר נחמדים מהנוקבה. ממש טוב. ולא כתוב פה בפסוקים, היה גיהנום. והגיהנום הזה גורם הרבה פעמים ייאוש וקשל וקריסה ומשבר וכעס. יכול להיות שהם הפסידו בגלל עבודה זרה, והרבה יותר יכול להיות שאם שהוא מאבד תקווה, אז הכוחות העליונים שבו נראים כאילו הם נעלמו. אז הוא פחות נחמד ופחות מאמין ופחות תמיד ופחות מלא תקווה. אבל בלב הוא שם אל השם, בלב הוא שם אל השם. זה קשה, זה לא ימים קלים. הוא אומר, ויצל אתכם יד פלישתים. זה לא שמונה שעות, זה המון זמן, וממשיכים להתעלל בנו, ממשיכים לפגוע בנו, ממשיכים ל... בלי דוגמאות. אבל הנביא יודע להגיד, זהו. פעם היה סטיקרים כאלה, הוא מאוד פופולר, היה כתוב, אין, עבירו, אין ערבים, אין פיגועים, מכירים? והולך עוד היום? נכון, כי זה שטות. אם נדביק סטיקרים, נכתוב אין עבירות, אין פיגועים. אבל סטיקר אף פעם לא מוצלח, אז זה לא... הבעיה זה, הפלישתים רק משקפים. רק משקפים. הבעיה האמיתית זה שאנחנו מזייפים את עצמנו. אז אם בכל מקום אתם משווים, אז הוא יציל אתכם מיד פלישתים. זה לא עונש, זה... תפסיקו לזייף, תפסיקו לחיות בהכחשה כזאת, והכל יהיה בסדר. הגיע הזמן, ואז ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות ויעבדו אדוני לבדו. עכשיו זה קורה. כשמנהו זה מנהו, אבל עכשיו זה בפועל. אחרי שפסוק ד' ושוב פסוק ד' לא לוקח מהר, כתוב ויסירו בני ישראל, כל אחד עשה לבד. יש הרבה דמעות והרבה שמחה והרבה התרגשות והרבה דיכאון. יכול להיות זה לוקח תהליכים של שנים פסוק ד'. אבל אז מגיע פסוק ה', ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל מצפתה ויתפלל אתכם אל אדוני. ויקבצו המצפתה וישבו מים וישפכו לפני אדוני ויצאו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו לאדוני. וישפוט שמואל בני ישראל במצפה. אז הם שאבו מים ושפכו אותם לפני השם. מה הקטע? לקחו בקבוק מים וככה שפכו גלו גלו גלו. אומר רש"י בשמתם ושפכו את ליבם בתשובה כמו מים לפני השם. אז מה הכוונה? שפכו ליבם כמים. איך שופכים את הלב כמו מים? אולי בדמעות, אבל מה אנחנו שופכים את הלב כמו מים? מים הם חוק אלים שלובים, לא נכון? מים מקבלים את הצורה של הכלי, מים. לשפוך את הלב לפני השם זה לשחרר את כל הפוזות, את כל הפרינציפים. את כל העקשנויות, את כל הפחדים, החרדות. עקרונות, הילדותיים, הגאוותניים, אז זה נקרא לשפוך את הלפון. הלב הוא חזק, עקרוני, הוא חושב ככה, ומי שלא חושב ככה, ויכוחים. לשפוך את הלב לפני השם זה לשחרר. לשחרר שליטה. להגיד, אני פתוח באמת, אני מקשיב לך באמת. הם שופכים, ומה הם אומרים? בפסוק ו', מה הם אומרים? כתוב לכם מה הם אומרים? שם אליהם. ושם הם אמרו, מה הם אמרו? חטאנו להשם. זה כל מה שאלוקים מבקש. לדעת שלחזור בתשובה, זה לא פשוט, זה תהליך שיש בו כמה שלבים. השלב הראשון זה הכרת החטא. השלב השני זה עזיבת החטא. השלב השלישי קבלה לעתיד, ושלב הרביעי זה וידוי. עוד פעם, הכרת החטא, עזיבת החטא, קבלה לעתיד וידוי. אז השלב הכי קשה בחיים זה עזיבת החטא. למה? כי עזיבת החטא זה אנחנו מגיעים להתמכרויות שלנו, ליצרים הרעים שלנו, להרגלים שלנו, לקבעונות שלנו. זה קשה, זה קשה, זה קשה כי לא סתם עשינו עבירות, עשינו עבירות כי אנחנו חלשים, כי זה חזק, כי זה טעים, כי זה מפתה, כי זה... אז הכרת החטא זה כן, חטאתי, בסדר. אבל זה לא עוזר. אם מישהי מחליטה לרוץ 10 קילומטר כל בוקר, היא לא עושה את זה. אני תגיד, אני לא בסדר שאני לא רצה, אבל להתחיל לרוץ זה קצת יותר מסובך מלהגיד לו בסדר, נכון? אז פה כתוב אחרת. לא רק פה, גם הרבה ספרים כתוב אחרת. כתוב שהשלב הכי קשה זה הכרת החטא. הכי הכי קשה. אבל הכרת החטא זה לא להגיד אני לא בסדר, זה לא הכרת החטא. להגיד אני לא בסדר ואני יכולה להיות בסדר, זה נקרא. כי הרבה פעמים אני אומרת, אני לא מסוגלת, אבל בעצם, מה אני אשמה? אלוקים עשה אותי חלשה, אלוקים עשה אותי כזאת, אלוקים גידל אותי בתוך חברה כזאת, אלוקים. זאת אומרת, מצטערים מאוד על התוצאה, זה כמו שמישהו אומר, אני לא גבוהה, לא גבוהה זה לא הכרת החטא, זה אלוקים השם. להכיר בחטא זה להגיד, בסיטואציה הזאת אפשר להשתנות, זה הכרת החטא. כי החטא זה לא חטא. חטא זה מצער מאוד, חטא זה לקחת אחריות, חטא, כך גם מאוד התשובה כתוב, זה הרבה יותר קשה מעזיבת החטא, זה נראה הפוך. אבל זה לא הפוך. זה שקשה לעזוב את החטא, זה קשה להשתחרר מהתמכרויות, זה מאוד קשה. זה לא בגלל ההתמכרות, זה בגלל שבפנים יש איזה משהו פנימי שלוחש לך, אני צודקת. משהו בפנים אומר לך, אין לי ברירה. נכון שאני מפני אגיד לו יפה, אבל אין לי ברירה. בעולם כזה שלוקים ברירה, מה אני יכולה לעשות? זה מאוד לא יפה לשקר. אבל אם זה העולם, את לא אומרת זה ממילים, זה הנפש לך. מה אני יכולה לעשות? אני לא מוסיף עוד דוגמאות. הייתי מאוד, אז מה אני יכולה לעשות? הכרת החטא זה לקחת אחריות, הכרת החטא זה להגיד משפט שבפה מאוד קל להגיד אותו, אבל לחיות אותו זו עוצמה בלתי אפשרית. זה להגיד, אפשר להשתנות. אפשר להשתנות זה לא להיות מישהי אחרת, אנחנו לא רוצים להחליף אותה במישהי אחרת. את תורמת גם לי כמה ריבועים? תודה רבה. תודה רבה. אז זה לא קענות, צריך לשפוך את הלב כמיים, לשפוך את הלב כמיים זה לשחרר את כל מה שאני, כל הבונקרים שלי בפנים, כל ההסברים שלי, למה אני צודקת ולמה אני צדיקה ולמה ההורים שלי אשמים והחברות שלי אשמה וזה אשם והוא אשם. זה להגיד, עם כל הנתונים האלה אני יכולה להיות מקום אחר. אני יכולה להיות מקום אחר. זה לא פשוט, צריך באמת ימים רבים, זה קשה. הייתם פעם מדרשה, יצא לכם להיות, אז זו שנה מאוד נחמדה, מאוד נחמדה, אבל אם לא כואב הלב, אז לא הייתם שם. מי שעוד לא כאב לה הלב בשנה הזאת, אז מהר מאוד, נעצור את הזמן שנשאר. מה פה, זה ואינה אחרי השם, זה אי אפשר לדלג את זה. צמיחה זה לא, אפילו בלום שמנפח צריך להתאמץ, נכון? מי שמנפח בלום נהיה אדום כזה. אבל כדי לגדל את עצמך, את לא מנפחת, זה תהליכים הרבה יותר קשים, זה לשפוך לב כמיים. בשביל להאמין, אפשר לא להאמין בשינוי. אפשר לשנות את המשימות שלי. במקום לגור פה, אני אגור שם. אבל להאמין בשינוי שלי, אני יכולה להיות יותר תאורה, יותר אצילית, יותר גדולה, יותר. רשימה ארוכה, כל אחת תבחורה. אז ברגע שמאמינים, אם מאמינים בזה באמת, אם משחררים באמת, אומרים כן, להאמין זה להגיד, אני לא לוקחת אחריות, אני הייתי לא בסדר. עם כל לימודי הזכות יש לנו סנגוריה על עצמנו חבל על הזמן, ואחרי כל הסנגוריה שהיא צודקת כנראה. זה מה שעם ישראל עושה, חטאנו להשם. זה הכל, לא צריך יותר. ואז שמואל שופט בני ישראל מצפה. ישפוט במובן של ספר שופטים, נכון? במובן של מנהיג נותן כיוון. וישמעו פלישתים כי יצקפתו מישראל מצפתה והיו שונאי פלישתים לישראל וישמעו בני ישראל ויראו פני פלישתים כי פלישתים זה הנוח'בה והם שולטים בנו ופתאום הנוח'בה שואלים מה קרה? מה הם עשו? התפללו כולה אין מצב, הפלישתים רודים בנו ברמה כזאת שמספיק שמתקבצים וכבר מלחמה ואמרו בני ישראל שמואל אל תחרש מנו מזעוק אל אדוני אלוהינו ושיין מיד פלישתים ויקח שמואל כלי חלב אחד ויהלהו עולה כליל אדוני ויזעק שמואל אדוני בעד ישראל ויענה אדוני ואם עם ישראל חזר בתשובה אז העסק מסודר ויהי שמואל מעלה העולה ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל על מה מלחמה? ויראם אדוני בקול גדול ויאמר לפלישתים ויאומם וינגפו לפני ישראל וככה יהיה במהרה בימינו ואז הם רודפים אחריהם וחוזרים עד אבן העזר ויקנו פלישתים ויוספו את לבוא בגיל ישראל ותהי אדוני פלישתים קולים לשמואל ותשוב נערים שרקו פלישתים את ישראל מעקרון ועד גבד, גבולה הציל ישראל מהפלישתים, ואיש שלום מישראל ובין האמורי. הכל, הכל, הכל מסתדר. כל הצרות נפטרות. הכל מסתדר. אבל מה שמואל עושה? בפסוק ת' ויקח שמואל לי חלב אחד ויעלהו עולה. איך כתוב לכם במילה ויעלהו? יש לכם הבדל בין כתיב וקריב? אז מה, איך קוראים את זה בלי הניקוד? ויעלה. נכון? ככה חז"ל, הגמרא אומרת, ככה רש"י אומר. ויעלה נקבה הייתה. מכאן למדו רבותינו עולת נקבה כשרה בבת יחיד. בתורה כתוב שקורבן עולה חייב להיות זכר. נקבה זה רק אשם או חטאת. זכר, עולה חייב להיות זכר. אז שמואל העלה עולה, אבל מהכתיב והקריא יוצא שהיא עולת נקבה. אבל אסור להקריב עולת נקבה. איפה? אסור להקריב עולת נקבה במשכן. אותה להקריב עולת נקבה רק בבמת יחיד. מה זה במת יחיד? אנחנו מקריבים קורבנות בית המקדש. אז זה הולך ככה. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל הוא בנה את המשכן בשילה. בגלגל המשכן בשילה. זה היה לפני 370 שנה. בסדר? עברו 370 שנה. כל עוד יש משכן, אסור להקריב קורבנות בבית שלי. קוראים לזה במת יחיד. אסור, גם לאלוקים, לא רק עבודה זו. אם יש בית מקדש, אסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. מתי מותר להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש? שהמשכן חרב. בתקופה שבין חורבן, משכן שילה חרב, בפרק ד' במלחמה בין ישראל לפלישתים. אז מחורבן שילה עד שדוד יבנה את בית המקדש, עד ששלמה יבנה את בית המקדש בירושלים, הותרו הבמות. מבינות מה זה במות? במות זה כל אחד יכול לבנות בחצר שלו מזבח. ולהקריב עליו קורבנות. על המזבח הזה, על במת יחיד ככה מזה, מותר להקריב גם עולת נקבה. זה לא דיון הלכתי עכשיו, אני אנסה להוציא משהו אמוני, משהו רעיוני. אז כששמואל לוקח עולת נקבה ומעלה אותה שם במקפה, זה לא במשכן, נכון? מה הוא בעצם אומר? יש פה חידה, חידה שמרחפת מעל כל הפרק. הפלישתים הרסו את המשכן. ארון השם נפל בשבי, והפלישתים עשו את המשכן. ארון השם חזר. זוכרות שהוא חזר לבית שמש, שירת הפרות? מה עכשיו אתם רוצות ששמואל יעשה? יקים את המשכן. המשכן זה לב האומה, לב האומה נהרס. חזר בניסי ניסים, הארון חזר. תחזיר את המשכן. אבל שמואל לא מחזיר את המשכן. שמואל מעלה פה עולת נקבה, במת יחיד הוא בעצם פוסק הלכה. מה הוא פוסק הלכה? אין משכן. אין משכן ולא יהיה משכן. כמה זמן? כתוב, הפסוק השני בפרק שם, 20 שנה. 20 שנה זה התקופה ששמואל מחליט שאין משכן. פה זה קורה הרבה לפני 20 שנה. 20 שנה הם מעמיקים עמוק 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 לתוך תקופת דוד המלך. לא יכול להיות, כי דוד המלך הוא לבדו מלך 37 שנים, אבל הכוונה 20 שנה זה עד שדוד יעלה את הארון לירושלים. בפרק שלנו המשכן מתחלק לשני חלקים. הארון נשאר בקריית יערים, הוא לא מזזים אותו. והבמה הגדולה, בסדר, אתם זוכרות מה זה במה? זה מזבח שמקריבים עליו קורבנות. אז יש במת יחיד ויש במה גדולה. במה גדולה זה במה שמקריבים עליו קורבנות ציבור. למשל, קורבן התמיד, מוספים, זה קורבן של כלל ישראל. קורבנות של כלל ישראל מקריבים, המשכן עובר לנוב עיר הכהנים. מרגע שחרבה שילה הוא עובר לנוב. מתי הוא יארס בנוב? זוכרות? שדואג יהרוג את כל הכהנים בנוב עיר הכהנים, ואז המשכן יעבור לנוב, כששאול עודף אחרי דוד. אבל בינתיים שמואל מעביר את הבמה הגדולה. במשכן יש ארון ויש מזבח. המשכן נהרס ושמואל במקום לבנות הוא משאיר את זה נפרד. המזבח נמצא בנוב והארון נמצא בקריית יערים. בפסוקים שראינו בסוף פרק הקודם. ופה שמואל בפרק שם פרק ת' הופך את זה למשהו לא זמני. כשהוא מקריב קורבן לפני כל ישראל הוא בכוונה לוקח עולת נקבה ככה חז"ל רש"י מביא שם חז"ל. זאת אומרת שהוא מודיע לכולם שעכשיו אין מקדש, אין משכן. אנחנו כל הזמן חולמים, רוצים, מבקשים משכן. ושמואל בעצם אומר, אין משכן. אני עכשיו קצת מדלג לפרק הבא. בפרק הבא, עם ישראל מבקש מלוכה משמואל. פרק ח'. פרק ח' פסוק ד', אני קצת קופץ, אני אחזור. והתקבצו כל זקני ישראל לבוא לשמואל לרמתה, ואמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך אמרו לכך, אתה סימנו מלך לשופטינו ככל הגויים. פרק ח' פסוק ו', וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, נא לנו מלך לשופטינו ויתפלל שמואל אל השם. אז אם עם ישראל בא לשמואל ואומר, אנחנו רוצים מלך, ושמואל במקום לשמוח הוא מצטער. יש לנו שתי מצוות ענקיות. מצווה אחת זה לבנות בית מקדש, סליחה, זו מצווה שנייה. מצווה אחת זה להמשוך מלך, שום תשים עליך מלך. מצווה שנייה זה לבנות המשכן. אנחנו רואים ששמואל את שתי המצוות האלה נראה כאילו לא כך רוצה, נכון? כל פרק ח' באריכות, 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 שמואל יסביר למה מלכות זה לא טוב. זה לא יעזור, כי עם ישראל בכל אופן רוצה. אבל זה נראה כאילו שמואל אומר, אני לא רוצה מקדש ואני לא רוצה מלכות. להסביר לכם למה מלכות זה טוב? זה ארוך. למה כדאי שתהיה מלכות? כדאי שתהיה מלכות? תלוי איזה מלך יהיה, אתם אומרות. הדבר, האינדיקציה הכי הכי משמעותית בלאפיין רמת פרימיטיביות של חברות אנושיות, זה רמת שלטון החוק שלהם. זה מאוד מאוד ברור. שככל שחברה יותר פרימיטיבית, ככה היא פחות מאוגדת תחת סמכות מרכזית. למה? כי זה מאוד גיוני. בגלל שאם אין מלך, אז אי אפשר לעשות כמעט כלום. כל אחד דואג לעצמו, אבל ביחד אי אפשר לדאוג. למה אי אפשר לדאוג למשל? בחברון למשל אין חוקי טאבה, כך קוראים לזה? מה זה אומר? זה אומר שכל אחד בונה את הבית שלך שהוא רוצה. זה אומר שאיך נראים הרחובות? הוא בנה פה, נסעתם פעם מערת המכפלה? ככה, ככה, כל אחד. אם אנחנו רוצים כבישים בין עירוניים למשל, לסלול דרכים, זה לא יכול להיות בלי שלטון מרכזי. זה עולה המון, זה המון עבודה, המון השקעה. לא יכול להתנדבויות, צריך מישהו שיקח מיסים בכוח, יהיו לו המון כסף, הוא יזכור חברות ענקיות ויעשו את כביש 6 וכביש 6. זה לא עובד בלי. מה, איזה עוד דברים חוץ מכבישים? חומה. סחרים, את כל המפעלים, בית כנסת, אדם לא יכול להיות בית כנסת לבד, נכון? זה עולה המון, צריך מישהו שיתאגד, צריך מישהו שהוא סמכות, המון המון מפעלים כדי שחברה תתפתח, כחברה שתתקדם. צבא, אנחנו דיברנו על צבא, נכון? דיברנו על זה ששאול רוצה, משום שצבא, בלי מלך, אז כל אחד לוקח את החרב ומרביץ לאויב. אבל כשיש מדינה, אז המדינה מגייס בכוח את הלוחמים הכי טובים, מגייס את מיסים כדי לשלם להם, כדי לקנות להם כלי נשק, כדי לאמן אותם, כדי לעשות צבא מקצועי, שיהיה הולך לפי פקודות. בכל תחומי החיים, יכול שיש סמכות יותר מרכזית, אז היא גם מנצלת את האוכלוסייה, וגם חיה על חשבונה. מצד שני, היא נותנת לאוכלוסייה הרבה יותר. מה שמאפיין שבטים מאוד מאוד פרימיטיביים, שאין בהם כמעט מלכות. יש איזה מוכתר של שבט, יש. בסדר, אבל... גם היום דירוג האשראי, מדד המדינות, זה כמה ששלטון חוק, כמה ששלטון חוק יותר חוק. שלטון חוק זה משטרה, בתי משפט. לא יכול להקים לבד משטרה, בתי משפט. אם יש פושע, אם יש משפחות פשע, אז מה אדם יחיד יכול לעשות מולה? מה הוא וכמה חדים יכול לעשות? מתאגדים לשלטון, מתאגדים למשטרה, אז יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. מדינה יכולה להקצות המון משאבים לדברים שבאדם לבד בחיים לא יכולה לעשות אותם, ואז מתפתחים המון תחומים. האומנות, המקדשים, הדתות, המדע, כל הדברים התפתחו כי נתנו משכורות, כי המלכים החזיקו בחצרות שלהם, המון אנשים שיכלו להתפנות רק לזה, יכלו לקחת את מי שהם רוצים ולמנות אותו ולקחת סמכויות, אנשים רצו להגיע לשם. אז מלך גם במובן הכלכלי, הביטחוני, הכי פשוט, מלך זה ברוך השם שעם ישראל רוצה מלך. ומבחינה רוחנית יש מצווה, שום תשים עליך המלך. ויראה הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו אותנו מלך שופטינו, כי יש שמואל עליו. ולהפתעתנו, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. הקדוש ברוך הוא אומר פסוק ז', לא אותך מעשו, כי אותי מעשו אם לא חלים. אבל זה מצווה, נכון? אנחנו משיח, כשאת אומרת, אומרת, אתם רוצות משיח. אני מאמין באמונה של אביאת המשיח, משיח זה מלך. דוד המלך היה משיח, שאול המלך היה משיח. הם רוצים משיח, ואפשר לארגן את זה במקום זה, ויראה הדבר בעיניו. למה? יש פה שני דברים כבירים שאנחנו לא מבינים למה שמואל לא רוצה. לא רוצה משכן ולא רוצה משיח. אז התשובה נמצאת בסוף פרק זין. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט ישראל כל המקומות האלה. ותשובתו הרמת כי שם ביתו ושם שפט ישראל ואבן שם מזבח לאדוני. מי אחראית פה במסגן? זה משהו ממלכתי? זה כל אחד מחליטה לבד? לא, אני שואל. מה, לא? שאלתי מה קורה פה. יש פה... כל מי שאומרת לך עד ככה, אין לך סמכות משלך? מי רוצה מזגן? לא, לא, את לא יודעת מה, אני רוצה, לא רוצה, אין לך מושג. מי מקרר? אני דווקא רוצה אותו מאוד. לא יודע, יש פה עוד אנשים, נו, אני לא לבד. זהו, לא מדברים. תשמע ידיק. גם יצא הכל בסדר. תאספו את מה שישאר ממני, והכל מסתדר. טוב, אם אין לכם התנגדות עזה, אז אני מודה לכם מאוד. מה? אפשר לפתוח חלון, לא צריך להגזים, גם ככה.
במשכן היה עוד כלים, לא?
כן, הם כולם, נכון, זו שאלה חשובה. כל הכלים של המשכן זה המזבח. יש למשכן שני חלקים. המשכן, מה, בשביל מה צריך מקדש? יש לכם מקדש שני תפקידים. תפקיד אחד זה המקום שבו עובדים את השם. בשביל לעבוד את השם כאומה, לא כאופן פרטי, אז יש את הכלים. מקריבים קורבנות במזבח, ומעלים אור במנורה, ושמים לחם על שולחן הפנים, ומקטירים קטורת במזבח הקטורת. כל הכלים זה חלק מעבודת השם שלנו. יש למשכן עוד חלק בקודש קודשים, שם יש את הארון. בארון הוא... אין עבודה שעושים מהארון. לא עושים איתו כלום. מה זה הארון? הארון זה הלב. הארון זה לוחות הברית. כשהארון נמצא ולוחות הברית נמצאים, אז יש אלוקים בלב. בלב של מי? בלב של כולנו. הוא תמיד נמצא, הוא נמצא ברמת נוחות הרבה יותר גבוהה. במשכן יש שני תפקידים, יש השראת שכינה ועבודת השם. ובשביל משכן צריך את שניהם ביחד, כמו צריך מוח ולב. נניח, נקרא לזה ככה. וכשמפרקים את המשכן, מפרקים אותו לערכים הפרקטיים שלו, להפציח למקום שבו מקרים את הקורבנות ומדליקים את המנורה ולחם הפנים, כל זה היה בנוב. מפורש, ובסוכים המשך הפרק. אבל הארון הלב נמצא במקום אחר, אז זה כבר לא זה. זה כבר לא זה, כבר משהו אחר לגמרי. תודה רבה. אז בואו נחזור לפסוקים תתבב, תתזיין ותזיין. לפסוקים שמסכמים את פועלו של שמואל. וישפוט שמואל את ישראל כל מיני חייו, הכוונה הוא נהיג אותם. והלך מדי שנה וסבב בית אל, הגלגל, המצפה ושפט ישראל, כל המקומות האלו, תשובתו הרמת כשם ביתו. יש פה ארבע מקומות. בית אל, גלגל, מצפה ורמתה. אני לא יודע איפה זה המצפה. אבל את שלושת המקומות האחרים אני מכיר. בית אל והגלגל. הגלגל זה קרוב ליריחו, שם עם ישראל עבר את הירדן ומיד הלך כבוש את יריחו. בית אל, נניח זה באזור בית אל של היום, צד דרומית כנראה. הרמתה זה איפה שהיום שכונת רמות פחות או יותר, נבי סמואל, המכונה בערבית. המצפה זה איפה שם באזור. אז יש ארבע מקומות כאלה שכתוב פה שהוא הולך ו... סובב אותם, תשובתו הרמת הקישם ביתו. אבל הגמרא אומרת הרבה יותר. הגמרא אומרת, היה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, שנאמר והלך מדי שנה בשנה. הגמרא מבינה ששמואל כל שנה עושה סיור בכל מקומות היישובי ישראלים. כל, אין עיר, אין מושב, אין... קיבוץ ששמואל לא מגיע. יש מקומות שהוא מגיע למשעה, יש מקומות שהוא מגיע למשבוע, יכול להיות. תולי בגודל. אבל כל שנה הוא עושה סיור ענק, 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 בכל ההתיישבות הישראלית. תנת בניהו כותב, על פילגש בגבעה, מפני מה חטאו ישראל שבאותו דור, מפני שהיה לו לפנחס בן אליעזר, ולסנהדריה הגדולה עמו, לשים שרשרות ברזל בחגוריהם וללכת יום אחד לבית אל ויום אחד לשילו ויום אחד לחברון ויום אחד ל... לא זוכר מה, ולמד תורת ישראל. אתם דרך כלל צריכים לעשות סבב, סיבוב. והם לא עשו כן, כל אחד התעסק בנחלה שלו, וזה יידרדר בסוף לפילגש בגבעה. השמואל הצדיק עושה את זה. שמואל הצדיק אמר במבינה שהוא הולך לכל מקומות ישראל. ביקור שנתי. יש ביקור שנתי, אני מניח, כי אתה בא, אז כל המקומות מסביב באים ונפגשים. אני מניח גם ששמרו את כל ההחלטות והדילמות והבעיות הקשות. לאותו זמן ששמואל הנביא סוף סוף יגיע, הייתה התרגשות גדולה, הוא מגיע לכל מקום, ותשובתו הרמת כי שם ביתו. מה לומדים מהפסוק הזה, תשובתו הרמת כי שם ביתו? ההבנה הפשוטה, שהבית שלו זה ברמה. מעניין, הוא גר ברמה, הוא בקושי היה בבית שלו, נכון? הוא בקושי היה בבית. איפה הוא גר זה לאן נשלח לו מכתבים. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בכל מקום. אבל הגמרא מבינה מהמילים, תשובתו הרמת כי שם ביתו, שלשמואל היה מנהג כזה. הגמרא אומר, אתה רוצה ליהנות ייהנה כאלישע, והרוצה שאינו ייהנה לא ייהנה כשמואל. זאת אומרת שנביא יכול לחיות על חשבון אלה שהוא מטפל בהם, כמו אלישע. איפה אלישע חי על חשבון האנשים? מאישה שונמית, שעושה לו עליית קיר. נכון? ושם שם מיטה וכיסא ושולחן ומנורה. אבל זה אלישע, זה סוג אחד של הנהגה. הנהגה אחרת של, זה הפוכה משמואל. שהוא לא מוכן לקחת כלום, בפרק ב' הוא יגיד להם את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי. זאת אומרת, שמואל עושה את הסיבוב הזה והוא לא מוכן לקחת כלום מאף אחד. איפה הוא, איפה הבית שלו? יש לו קרקרה כזאת, שהוא אותו רמת קשם ביתו, כל מקום שהולך, ביתו עמו. שמואל יש ציוד, הוא לא צריך טובות של אף אחד. יש לו איזה אמגזית קטנה וסקש, מה שהוא צריך, הוא מגיע לכל מקום ולא מוכן ליהנות לשום דבר מאף אחד. היה מותר לו בגלל שזה הוצאות. אני בא בשבילכם, תחזירו לפחות דלק. אין מצב, שמואל לא קר שום דבר. מה? לא התחתן, למה? בטח התחתן. איך הוא לא התחתן? אין בתנך אנשים שלא התחתנו. אין כניסה. כתוב מי שלא התחתן, איך את שואלת כזאת שאלה? איפה אשתו והילדים שלו? כנראה, אני יודע איפה. בלי התחתן הוא לא יכול להיות נביא, מה? בישיבה אפשר לשאולות כאלה, את לא יכולה לשאול כאלה, את צריכה לדעת. בלי אישה שום דבר לא זז, מה זה? בנים הם כמו, היית פעם בתיאטרון בובות? ראית? מחזיקים כזה, מושכים את הידיים וזה? כן? נלך לראות. זה כמו שתגידי על בובה שזזה על חוטים אם אין מי שמזיז אותה. זה לא עובד. ותשובתו, הוא יהיה נחמד, הוא לא בובה על חוטים, אבל לפחות הוא יחשוב שהוא לא בובה על חוטים. תשובתו הרמת כי שם ביתו, הוא היה מעט בבית בקיצור. איפה את גרה? לא, את באופן אישי. את גרה, איפה את גרה? איפה את נמצאת ואיפה את גרה? זה לא אותו מקום, נכון? איפה הבית שלך? זה שורש נשמתך, לאן הוא שייך? איפה את נמצאת? אני יודע, במילואים, במדרשה. אני ירושלמי, אני זה. שתי שאלות נוספות, איפה הבית שלו בהרמה? המשפחה שלו באה איתו, תלוי באיזה גיל, זה מעצבן אבא, אולי תבוא הביתה, לא יודע. אולי הוא קפץ לי ביקורים, אולי. אבל אישה בטח הייתה אישה, מה השאלה בכלל? ואחרי חנה בטח אי אפשר. גם חנה מסתובבת איתו. היא מזמן בעולם הבא, אבל רוחה מסתובבת איתו. מי עוד מסתובב איתו? פסוק ט"ז? מאיפה הוא קיבל את ההמצאה הזאת של פסוק ט"ז? יש לכם רעיון? נכון. ומאמא שלו גם. שמה? שכל שנה עלו למשכן, אתם זוכרות? בכיוון אחר? הוא תלמיד שלהם. הוא תלמיד שלהם עוד שעברו הרבה שנים. בטח שהוא תלמיד שלהם. אז הוא מגיע לכל מקום והוא לא מוכן לקבל שום דבר מאף אחד. למה? למה הוא לא מקבל שום דבר מאף אחד? מה ההבדלים בין האופן שבו אלי הנהיג את ישראל לבין האופן שבו התלמיד שלו שמואל מנהיג את ישראל? שני הבדלים גדולים. אלי אומר לכולם, אתם תבואו אליי, נכון? אלי נמצא במשכן וכולם עולים, אנשים הצורות, כולם נאספים אל המשכן. ושמואל, מי בא אליו? אף אחד. מי שיעלה אליו הביתה לא ימצא אותו בבית ברוב הזמן, נכון? כדי להיפגש עם שמואל, מה את עושה? מחכה שהוא יבוא אלייך. את גרה במטולה, מחכים שהוא יבוא במטולה. את גרה בגדר, את מחכים שהוא יבוא לגדר. זה הבדל אחד. הבדל שני שבכהנים, של אלי, מה הם היו עושים? זוכרות? נוטלים מתנות בזרוע. למזלג שלוש השיניים, לוקחים בכוח. מי שרוצה את הכהנים צריך לתת להם תרומות, מעשרות, מתנות כהונה. אצל שמואל, הוא לא לוקח שום דבר מאחד. הוא לא רק לא לוקח שום דבר אחד, הוא בעצם נותן להם. למה? כי אם הוא בא בשבילם ולא לוקח להם, אז בעצם הוא זה שתורם להם. משום שיש לו הוצאות. הוא לא הולך לעבודה, מאיפה יש לו כסף? אני לא יודע. הוא לא הולך לעבודה, אז הכל למענם הוא עושה. יש פה שני הבדלים. מה ההבדלים האלה אומרים? למה שמואל עושה את זה? כי מה הוא מספר לעם ישראל? ששמואל בא ליישוב שלך, על חשבונו. כשאלי, אם את רוצה להיפגש עם הקודש בזמן אלי, מה את צריכה לעשות? לעלות למשכן שלו, נכון? ולשלב, להשקיע, נכון? אם את רוצה להיפגש עם הקודש בזמן שמואל, מה את צריכה לעשות? מה זה אומר לך? אני חושב שאת רוצה להיפגש עם רב צדיק, בסדר? עם הרב זצל. את מרימה טלפון ללשכה. אני רוצה להיפגש עם הרב זצל. אני אומר לך, מתי? יום שני ב-4 אפשר? כן, יום שני. יום שני ב-4, הרב זצל יצליח בבית. אז מה זה אומר לך? מה? יש קדושה בכל מקום ש... הוא עולה אלייך לרגל, נכון? אצל אלי כל עם ישראל עולה לרגל, ואצל שמואל, שמואל הוא הקדושה, שמואל הוא הלב. שמואל הוא הנביא, ושמואל בא לכל אחד, אז מה הוא מספר להם? מה הוא מספר להם? ש? אמרת משהו? שזה זכות לי לעלות אלייך לרגל. אז זה מה שהוא עשה. כל שנה הוא בא לכל אחד ואחד. וכשרצו להזמין אותו, הוא אמר, לא, 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 זה על חשבוני. מה הוא אמר? מה הוא אמר בזה שהוא לא לקח כסף מאף אחד? הוא אמר, זכות לי. מה, אתה תשלם לי? השתגעת? מה, אתה משוגע? אני אשלם לך. מה הוא מספר לכם, שמואל? זה לא סתם מילים, הוא מאמין בזה. הוא חי שבתוכם, אני לא יודע למה בתוכם. כי זה בדיוק הנקודה, נכון? שמואל הוא נכד של בהתחלה הרבה דורות קורח. שמה אומר למשה? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אבל כוח הוא קטסטרופה, כי כוח משאיר את זה בתוכם. ואם נשאר בתוכנו, אז מה זה עוזר שבתוכנו? אבל שמואל מתקן את כוח. איך הוא מתקן? הוא לוקח את הפסוק, הוא אומר, הפסוק הזה צודק. כל העדה, כולם קדושים בתוכם השם, ואני אדאג שזה יישאר לא רק בתוכם. זה מה ששמואל עושה. קודם כל שמואל יודע מה בתוכם. הוא יודע מתי הרגע הנכון, הוא יודע איך להוביל אותם. וכשהוא בונה, כשהוא מסיר את האויב, אז מתחילה העבודה. ובעבודה של זה, זה לא תרגיל חינוכי, זה באמת ככה. זה לא סתם. הוא באמת אומר, כל אחד מכם הוא, למה הוא לא בונה בית מקדש? למה הוא לא משיח מלך? הוא בונה מלא בתי מקדש. הוא מושך מיליוני מלכים. הוא בא לכל בית בישראל ואומר לו, אתה בית מקדש. בלי מילים, הוא אומר לו את זה. הוא אומר לו, אני הנביא ואני אומר לך שהבית שלך יש שכינה. הוא לא עושה לך טובה. הוא באמת חושב שזו זכות אדירה לבוא לבית שלך. הוא רואה את זה, הוא חי את זה. הוא מגיע כי הוא שמע שיש מורכבויות, והוא בא להיות זכאי, להתעלות, שתרשו לו להיות חלק מהחיים שלכם, שתרשו לו לשמש אתכם, תרשו לו לשרת אתכם. זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, אתם בית מקדש, מה אני בני בית מקדש? בית מקדש לא לוקחים בלוקים ובונים על ההר. כן, כן. מתי בונים בית מקדש? כשבתוכנו. משכן אבנה לאדר כבודו. כשבתוכנו, אתם, זה מה שאתם באמת. אתם לא יודעים את זה אולי, יכול להיות. אתם לפני כמה שנים הייתם עם עבודה זרה בבית. זה לא נגמר בעבודה זרה. מי שעובד עבודה זרה, יש מצב שהוא גם מזיז מוק קצת, אתם יודעות? יש מצב שהוא עושה עבירות הרבה יותר חמורות. הדור הזה היה עם קשיים מאוד מאוד קשים, הוא עבר הצעות מאוד מאוד גדולות. אבל כששמואל מוציא אותם מעבודה זרה, כשהוא גרם למשפוך את הלב כמיים, הוא נוגע להם בנשמה שלהם, והנשמה שלהם זה תורה. כששמואל מספר, זה, להגיד מילים זה לא שווה כלום. צריך מישהו שחי את הקודש, שהוא הר הקודש, שהוא איש אלוקים עליון כזה, והוא באמת רואה את זה בעיניים. אם מישהו עובד עלייך, הוא אומר את זה באמת, כולם יודעים את זה, כולם יודעים. אז שמואל הולך כל שנה ואומר, יש משכן. מה עכשיו נראה זה משכן? זה אחר כך, זה אחר כך. ככל שנהיה, אנחנו משכן. ושמואל אומר לו, מה מלך? אתה מלך, את מלכה, מה מלך? לא צריך מישהו, כשיש מלך בא מישהו ומטפל, מארגן, נכון? כולם מסבירים לרמטכ"ל למה הוא לא חכם ולזה, יש כל מיני פרשנים, מסבירים, זה. משטויות, נו. שמואל, זה לא נכון שהוא רוצה. אז יכול להיות שקצת כבישים לא נסלול וקצת סחרים לא נבנה. אבל אנחנו בונים מלכים. מלכים ומלכות זה לא מי שיש לו ג'וב כזה. מלך ומלכה זה מי שחיים את כלל ישראל. אז בכל בית יש שכינה, פירושו דבר שכל בית זה המקום הכי כללי שבעולם. זה בית. ומה יש בתוך בית? חום, ושמחה, ואהבה. משחקים וכיפים ובלגן ושטויות ואינטימיות ופינוק וטוב לב, וזה המקום הכי כללי שבעולם. האומה נמצאת בכל, וזה מה ששמואל מפתח. שמואל אומר, ובתוכם השם, נכון? אז קורח אמר, ובתוכם השם, אמרו, תתנסו על קהל השם. למה אתם מתנסים? אז מה שאומר, מה זה אני מתנסה? כי זה רק בתוכם, אני רוצה שהם יעלו למעלה. אז שמואל הוא משה ואהרון בכהנה, ושמואל בקורא שמו. משה ואהרון יודעים את האמת, ושמואל אומר, אני לא רק מספיק ידעת האמת. האמת הזאת תהיה. אני דואג שזה יהיה אמת. זה לוקח הרבה זמן, זה לאט לאט. זה תהליך ארוך. שהוא מספר, דמיינו שפתאום בית של אלוקים קדוש שלך הבית, ואוטומטית את... אבל זה אמיתי באמת, זה לא... באמת כל אחד הוא מלך. באמת כל אחד הוא מלכה. באמת כל בית הוא בית מקדש. אבל זה סתם דיבורים. וכשבא שמואל הוא ארון הקודש. נכון? כך כתוב בגמרא. כמה טיפשי אינון אינשי. כמה טיפשים אותם אנשים שקמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם. שמואל הוא ספר תורה. וכשארון הקודש מגיע לבית שלי, אז הוא מספר לי, כשמספר לי, אז הכל עולה לקומה אחרת לגמרי. כן. למה יש מצוות כאלה? בטח יש מצוות כאלה. בטח שיש מצוות כאלה. מצוות כאלה, הוא אומר שמואל, זה מצוות כלליות. מצוות כלליות זה כשנהיה רואים, נהיה בריח, לא נחכה, נו כבר, נו כבר. טוב, נגמר הזמן, אז תזכיר את השאלה הזאת תחילת שבוע, שיעור הבא, ואז ננסה לפתוח, כל טוב.